שלום לכולם, שבוע טוב. יום ראשון, מופתעים לקבל שיעור, אבל בכל זאת היום ג' תמוז, או מה שנקרא בשפה המקצועית ג' תמוז, 26 שנים להסתלקותו של כבוד קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, רבי מנחם מנדל, בן רבי לוי יצחק וחנה שניאורסון, הידוע בכינויו הרבי מלובביץ', ואני מדגיש, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו מגינה עלינו. לכאורה, למה לעסוק ברבי? הרי כולנו כבר מכירים אותו, היה סקר לפני כמה שנים רבות, שנים טובות, של בכל העולם כולו, ותווי פניו של הרבי הם המפורסמים בעולם כולו, לא רק אצל יהודים, בכל העולם, גם אצל גויים, כי בכל מקום בעולם יש בית חב"ד עם תמונה של הרבי. והאמת היא שיש לי יראה גדולה מלעסוק בדמותו הגדולה של הרבי, נשיא דורנו וזכותו מגינה עלינו, ואני יודע שיש חולקים על המושג נשיא דורנו, נשיא הדור הקודם, בסדר, נשיא הדור הקודם, אבל עדיין מגדולי הדורות. וצריך לדעת להעריך את זה. כשהרבי הסתלק, הייתי בן 9. אוקיי, בן 10, לצורך העניין, כן, בן 10. אבל עוד 500 שנה ידברו על הרבי כמו שדיברו על הבעל שם טוב, שאנחנו, והבעל שם טוב הסתלק לפני 260 שנים, אני לא ראיתי את הבעל שם טוב, לא הייתי בתקופה שלו, אדמו"ר הזקן או הרבי מקוצק. ככה ידברו על הרבי. ואנחנו בדור שלו. זאת אומרת, אבא שלי היה בהתוועדויות של הרבי בניו יורק, ראה אותו. סבא שלי היה ביחידויות איתו הרבה מאוד פעמים. אני לא זכיתי להיות בניו יורק ולראות אותו, אבל היינו באותו דור, אני זוכר שהודיעו לי שהוא הסתלק, אני זוכר איפה הייתי, אני זוכר את התמונות מהלוויה. זה הדור שלנו. ולעיתים אנשים נוטים לזלזל ברבי בגלל כל הפולמוס המשיחי, כן משיח, לא משיח, דירבלק זהירות. לא חייבים להסכים, כן משיח, לא משיח, משיחיסטים, לא משיחיסטים. אבל מי שמזלזל ברבי משחק באש, פשוט משחק באש. מה, מישהו פה מאיתנו יש לו 4,000 חיילים שמפיצים תורה ויהדות בכל העולם? או מישהו מאיתנו מגיע לשיפולי גלימתו התורנית של הרבי של שליטה בנגלה, בנסתר, בקבלה, בהלכה, בהנהגה, בחסידות, בדבקות, באכפתיות לזולת? אני מניח שלא. רובנו רחוקים מזה מאוד 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 מאוד. אז לא חייבים להסכים, אבל אני פה להתעלם, לזלזל. ערב שבת סיפר לי חבר יקר, רב בישיבת הסדר, מוכרת, לא אפרט שמות, שרצה לארגן התוועדות לכבוד ג' תמוז, ואותו ראש ישיבה, שהוא תלמיד חכם, עוסק בחסידות, אמר לו, זה לא נוגע אלינו, ואני מזועזע, פשוט מזועזע. איך תלמיד חכם, בלי להזכיר שמות, יכול להגיד על הרבי, זה לא נוגע אלינו. למה אנשים בורחים? חבל. לו היו יודעים מי זה הרבי ומה משמעותו, אני מדגיש את הרבי, לא החסידים על הרבי, היו רצים אחריו, להוטים, להידבק בו. כי ברבי בכל זאת משהו שהוא מבחינת לא תוכל להתעלם, וננסה לגעת בזה בשאלה, למה דווקא הרבי? למה דווקא רבי מלובביץ'? הרב בני, ראש ישיבת עתניאל, מרבה בשוריו על ההיסטוריה של החסידות, להגדיר שיש חילוק בין גדול הדור לבין גדול הדורות. גדול דור, כן, אחד שהוא בדור שלו הוא גדול הדור. אבל השפעתו היא על הדור ספציפי. ואחרי 10, 20 או 300 שנה מפטירתו, אין לו שום השפעה. לא יזכרו אותו, אולי יקראו את הכתבים במידה ויש. אבל יש גדולי הדורות. גדולי הדורות זה אנשים שכבר בדור שלהם, בטח של הדורות של האחריהם, השפעתם ניכרת. ניתן דוגמה מעולם ההלכה. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל יביע עומר, יחב ודעת, השוטים, הפסיקות שלו, הראשון לציון, היו עוד אנשים שהיו ראשונים לציון, רבנים, צדיקים, תחמים, שהיו הרב הספרדי הראשי. אבל מעטים שהשפיעו כמוהו, גם אם לא מסכימים עם דרכו ההלכתית של להכפיף את כל הספרדים לבית יוסף ודברים כאלה, עדיין ברור, וכבר בדורו, ב-30 השנים האחרונות לחייו, זה היה ברור לכולם, שיש פה משהו חריג. שגם עוד 400 שנה יגידו, זה הדור, הוא חי, כן, קצת אחרי הרב עובדיה יוסף, או במקביל הרב עובדיה יוסף. שחידש שיטה בהלכה ופסיקה ותפיסה שתימשך לדורי דורות גם אם לא מסכימים עם המסקנות שלו הלכתיות. יש גדולים שהם נכונים לדורם ויש גדולי הדורות שהם חורגים מעבר לדור שלהם וממשיכים להעיר ולהשפיע לדורות ובהיבט הזה ודאי שהרבי גם ביהדות בכלל ובטח בתורת החסיד בפרט ובטח בחב"ד השפעתו היא מעבר לדור שלו. חוקר החסידות הרב דוקטור יצחק אלפסי שהוא גם חוקר גדול וגם חסיד אמיתי תלמיד חכם עצום שמכיר יותר מכל אחד בדור שלנו, את כל האדמו"רים, השושלות, היוחסין, מי התחתן עם מי, מי גר פה, מי כתב, מי פעל וכולי, יותר מכולם. בשיחה שהוא נתן בי"א בניסן תש"ע, י"א ניסן זה יום הולדת, כן, יום הולדת של הרבי לפני 11 שנים, הוא אמר כך, הרבי הוא דמות חד פעמית בהיסטוריה היהודית כולה, כלומר, ולא רק בהיסטוריה של חב"ד, לא רק בחסידות, בכל היהדות כולה הרבי יוצא דופן. הרב ליכטנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת הר ציון בגוש, בארץ באלון שבות, חתנו של הרב סולובייצ'יק. לא הרבה יהודים, הרב ליכטנשטיין נולד בצרפת ב-1933, באותם שנים הרבי והרבנית היו בפריז, אולם הרבי למד בסורבון, באוניברסיטה, וב-1939 הרב ליכטנשטיין יחד עם אחותו והוריו ברחו מצרפת לכיוון ספרד כדי להגיע לארצות הברית. מי שברחו איתם בכרכרה וברכבות היו הרבי והרבנית מלובביץ'. אז קראו לו הרמש, הרב מנדל שניאורסון. אז הוא היה כחתן של הרייץ, האדמו"ר השישי. במשך כמה חודשים הרב ליכטנשטיין בתור ילד בן 6-7 ברח יחד עם הרבי והרבנית עד שנפרדו דרכיהם, חלק הלכו דרך ספרד, חלק דרך פורטוגל, בסוף הם נפגשו דרך אגב בארצות הברית. הרב ליכטנשטיין זצ"ל בהספדו על הרבי אמר משהו מדהים. הוא אמר, מבלי להיכנס לשאלה אם משיח או לא משיח, הוא אמר על הרבי מלובביץ' שמאז שלמה המלך לא היה יהודי כזה, שמצודתו פרוסה בכל העולם. הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, הרב הדיני שטיינזלץ, שהיה מקורב, היה חסיד של הרבי מלובביץ', היה מקורב אליו, כינה את הרבי פלא הדורות. אני מדגיש, אני לא גדלתי בבית של חב"ד, אני לא מגדיר את מי כחב"דניק, אני כן חסיד של אדמו"רי חב"ד, חסיד של חב"ד, רבותינו נשיאנו, בפרט חסיד של הרבי, אבל לא גדלתי בכפר חב"ד, לא הייתי בבתי חב"ד כמעט בחיים שלי מעט מאוד פעמים, ואל תטעו בי שגדלתי כן בתומכי תמימים או משהו כזה. אני לא נגד, זה פשוט זה לא נכון, זה לא זכיתי לזה. אז ננסה טיפה לאחוז בשיפולי הגלימה ולנסות לפי קטנותנו לעמוד על קצת מיסודות המשנה הענפה של הרבי, ואולי כך נבין למה דווקא כבוד קדושת הרבי הוא נשיא דורנו. וגם אם תגידו שזה הדור הקודם, מה אנחנו יכולים ויותר מזה צריכים לקחת עבורנו, עבור ההתנהלות שלנו ברמה העולמית, ברמה הכללית לאומית, ברמה הקהילתית, האישית, המשפחתית, החינוכית לילדים. אני לא מתכוון כמובן, לא מתיימר להקיף את הכל, אלא רק להעיר כמה נקודות שמאירות בי היסודות של השיחה הזאת, זו שיחה שעברתי בעתניאל לפני 3 שנים, ורובה ככולה אני אמשיך אותה גם עכשיו, קצת חזרה, ועם כמה דברים שהתחדשו מאז. אני רוצה להתחיל בסקירה ביוגרפית קצרה, אבל מאוד משמעותית, כי אם נבין את הביוגרפיה של הרבי מה הרקע, זה יחדד לנו הרבה נקודות. הרבי נולד ביהודה א' בניסן תפריש סמך ב' או בשפה המקצועית 1902, ונפטר בשפה המקצועית הסתלק בג' תמוז תשנ"ד 1994. זה כבר אומר הכל. כלומר הרבי חי 92 שנים במאה ה-20, כלומר המאה שהיא הכי משמעותית עד כה ב-2000 שנים האחרונות. השינויים והתמורות שחלו במאה ה-20 השיגו את כל התמורות שהתרחשו באלף שנים קודם לכם ואולי יותר, לא רק מבחינה דתית יהודית, מבחינה כלל עולמית, גם על אחת כמה מבחינה דתית רוחנית. בכל התהליכים והשינויים שהעולם מתקדם בהם הרבי נטל חלק פעיל. בתחום הפוליטי במאה ה-20 היו מהפכות חובקות עולם, היו דיקטטורות טוטליטריות, עלו והתפתחו, הם הגיעו להגמוניה ואז קרסו, רוסיה הסובייטית, הנאציזם ועוד. היה לנו שתי מלחמות עולם, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, גם בתחום הידע, פסיכולוגיה, פסיכואנליזה, ששינו את כל התפיסה על הנפש, האומנות המופשטת, כניסת המחשבים שהשפיעו על כל התרבות הכללית, תיאוריית היחסות של איינשטיין, שינתה, כן, אישה ואמסי בריבוע, זה שינה את כל האופן שבו העולם תופס ומבין את עצמו, פועל יותר מזה זה כמובן גם היכולת לייצר פצצות אטום. בפעם הראשונה מאז בריאת העולם, לברואים, לבני אנוש, יש יכולת בעצם להשמיד ולהחריב את העולם. כמה פצצות צריך כדי להשמיד כל כדור הארץ? 100 פצצות? 200 פצצות? עכשיו, בכל מה שמענינו עכשיו, השינויים הפוליטיים, והשינויים בידע, והשינויים ההיסטוריים, יש סיכון עצום, אבל יש גם סיכוי מבורך. גם בעולם היהודי, ביהדות, חלו תמורות, בשלושה תחומים עיקריים במאה ה-20. בראש ובראשונה, זו הפעם הראשונה מאז מתן תורה, שרוב העם היהודי איננו שומר תורה ומצוות. מה שמכונה, רוב היהודים הם חילונים, מבלי כך עכשיו להגדרות, אבל ברמה, בחיתוך גס. מאז מתן תורה, בשנת 2448, במאה ה-20, לראשונה, רוב העם היהודי לא שומר תורה ומצוות. דבר שני, שינוי נוסף, השואה. השואה האיומה שקילתה שליש מהיהדות, כמעט כל יהדות אירופה, אבל שליש מהיהדות הכללית, לא היה לפני, מקווה שלא יהיה גם אחרי. והדבר השלישי, כמובן יותר אופטימי מהשניים הקודמים, זה הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל אחרי 2000 שנים של גלות. הרבי כמובן היה שותף לכל ההורים האלה בצורה כזאת או אחרת. הוא היה ילד במלחמת העולם הראשונה, הוא ניצל בניסי ניסים מהנאצים, רבים משפחתו נספו, אחיו נרצח, אבא שלו הוגלה ידי הסובייטים ונפטר בעצם בשבי, ורבים מבני משפחתו נהרגו. הוא למד באוניברסיטאות הכי מתקדמות במאה ה-20, הוא למד בברלין, בצרפת, הוא היה בקיא במדעים, בפיזיקה, בכל ההתפתחויות והתגליות המדעיות החדשניות. לכן זה לא מפתיע שאנשים מכל העולם, גם יהודים וגם גויים, חסידים ושאינם חסידים, ילדים ומבוגרים, פוליטיקאים, כולם מצאו מכנה מוכר ושפה משותפת עם הרבי. שפה זה לא רק בגלל שהוא שלט בכמעט 10 שפות ברמת שפת אם, אלא מצאו שפה משותפת, לדבר איתו. תחומי עניין, יכולת למצוא מישהו שרלוונטי עבורם. והשאלה הגדולה היא למה? עם 3,000 סימני שאלה. למה? אז התשובה אני לא באמת יודע. אני לא הרבי. אף פעם לא שאלתי אותו את זה. אבל אני רוצה לנסות להציע כמה הצעות. אולי הנקודה הראשונה היא הכי פשוטה. הכי פשוטה ואולי גם הכי קשה. נתחיל איתה ובה גם נסיים. לגבי השאלה למה הרבי מלובה בתשובה היא פשוטה. אכפתיות. לרבי פשוט היה אכפת. אבל באמת היה לו אכפת מכל יהודי ומכל אדם. לא רק מכל יהודי, מכל האנשים בעולם היה לו אכפת. בשבת, בסעודה שלישית, הילדים שלי ביקשו סיפור על הרבי. אבל אמרו לי, אבל אבא, סיפור שאנחנו לא מכירות. טוב, אז ניסיתי לדלות מהמוח סיפור שהם לא מכירות. באחד הפעמים הגיע ליחידות אצל הרבי פוליטיקאי בניו יורק, שהיה מתמודד על ראשות העיר ניו יורק. וכמובן, כל פוליטיקאי שמכבד את עצמו, אז, הלוואי גם היום, כן, היו רוצים להגיע לרבי לקבל את הברכה שלו. הרבי נפגש איתו ביחידות, הקדיש לו איזשהו 20 דקות, והפוליטיקאי הזה סיפר שהוא היה מוקסם. הוא, בתור פוליטיקאי ותיק, בכל זאת הוא עכשיו מתמודד על ראשות העיר ניו יורק, העיר החשובה והגדולה בעולם, אמר שבכל פגישה איתו, בטח עם אנשים, אנשי דתות, ממקומות אחרים, אז כולם כמובן מדברים איתו, רוצים להיות חברים כדי אחרי זה לבקש טובות, כן, טובות הנאה וכו'. הוא אומר, זה פעם ראשונה שהייתי בפגישה עם אדם גדול שהוא מתעניין רק בי. הרבי שאל אותו על חייו, ומה הוא עושה, ומה התוכניות שלו, ומה הוא מתכנן, ומה יעשה ככה, ומה יעשה ככה, ונתן לו עצות מועילות, ולא ביקש שום דבר לעצמו. אותו פוליטיקאי היה נדהם. אמר, וואו, הוא יצא מלא השראה, הוא בא לצאת מהחדר, ופתאום הרבי אמר לו, סליחה, אפשר רק בבקשה לבקש ממך בקשה אישית אחת? ואז אמר אותו פוליטיקאי, אך, איי איי, חשבתי שאתה שונה מכולם. הוא אמר את זה לעצמו, כן, הוא אמר את זה לרבי. הנה, עכשיו גם הוא רוצה טובה, בטח לחבדניקים, איזשהו בניין, איזשהו הקצאה, איזשהו הנחה, משהו. ואז הרבי אמר לו, תשמע, אנחנו בניו יורק. נדבר איתכם על שנות ה-60 או ה-70 של המאה ה-20. הרבי מספר לאותו פוליטיקאי, תשמע, הגיעו פה בשנים האחרונות לניו יורק המון המון אנשים, אלפי אנשים מסין. הם אנשים מסכנים, עניים, חרוצים, עובדים קשה, אבל אין להם ייצוג פוליטי. אף אחד לא דואג להם, הם נמצאים בשכונות הקשות בעיר, ואני מבקש ממך שבעזרת השם אתה תיבחר להיות ראש העיר ניו יורק, תדאג לסינים. תדאג לאותם מהגרים סינים שנמצאים בניו יורק בצ'יינה טאון, ואף אחד לא דואג להם. זה הבקשה שהרבי ביקש ממנו. הוא יצא נדם, הוא ניצל בקשה אישית של מי? לדאוג לאלה שאף אחד לא אכפת להם מהם. אנחנו יודעים בגמרא במסכת ראש השנה, רבי קוספדה בשם רבי יוחנן, מלמד אותנו שבראש השנה נפתחים 3 ספרים. ספרם של צדיקים, ספרם של בינונים, ספרם של רשעים. שם זה בהקשר של חיתום הדין בראש השנה ויום כיפור. כך גם מקובלנו שבחסידות יש 3 ספרים. ספרם של צדיקים זה כמובן ספר נועם אלימלך, רבי נחמן מליז'נסק, שעוסק בסוגי הצדיקים השונים. בעוד שספרם של בינונים זה כמובן התניא קדישא, ליקוטי אמרים, שמכונה ספר של בינונים. ספר של רשעים, אומרים שזה ליקוטי מוהר"ן, אבל זה כבר נושא לשיעור אחר. יש הבדל מהותי ועקרוני בין עבודת הצדיק לבין עבודתו של הבינוני. ספר התניא מרחיב על כך, יש המשנה סדורה שמדגישה מהי חובת האדם בעבודתו בעולם. בספר נועם אלימלך, כן, הרב רבי אלימלך מליז'נסק מתייחס לעבודת הצדיק על היבטיה השונים, צדיק הזה, צדיק הזה. אבל מה איתנו? מה אנחנו? איפה אנחנו בין ליז'נסק לבין בעל התניא, בין נועם אלימלך לליקוטי אמרים? ונראה, כך לימד אותנו הרבי לובביץ', שבדור שלנו צריך לשאוף לחיבור, לחיבור שלם יותר בין רב מלך, רב נחמן מליז'נסק, לבין אדמו"ר הזקן, האלתר רבי, המשנה וזרמן מנדי בעל התניא. אומר הרבי כך, כל עוד מדובר בעבודת השם הפרטית שלך, עבודת הפרטית של האדם עצמו, הרי שההדרכה העיקרית הנה על פי ספר התניא, ספרם של בינונים. כל יהודי צריך ברמה הפרטית שלו לשאוף להיות בינוני. אבל גם כיום בחב"ד, לאור הציווי של כבוד קדושת הרבי, נשיא דורנו זכותו מגן עלינו בעל ההילולה, עיקר העבודה זה לא מה אתה עושה עם עצמך, כי מה אתה עושה על מנת להשפיע על יהודים אחרים. וכל זאת בכדי ליישם את יעודו המשיחי של הבעל שם טוב הקדוש בתורת החסידות, מתי קעתי מר, מתי יבוא המשיח, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. ונראה שלאור הרגישה הזו, כל יהודי שהוא משפיע כלפי חוץ, כלפי הסביבה, אז הוא בעצם משפיע, כלומר בזה הוא ממלא את תפקידו של הצדיק, גם אם זה רק כמשל בתור בזר אנפין, ונסביר את זה. אני לא צדיק, אבל גדלתי בבית דתי, אני יודע להניח תפילין. השכן שלי לא דתי, אין לו תפילין, אז אני יכול להניח לו. זה לא הופך אותי לצדיק, אבל אותו, עבור אותו שכן, אני אהיה הצדיק שלו. אדם יגיד, למדתי בישיבה תיכונית, אני לא מוסמך לרבנות, אני לא רב, אבל אתה יודע אם אומרים יעלה ויבוא כי זה ראש חודש? אתה יודע איפה פותחים את ברכת המזון בסידור? הוא לא יודע, תלמד אותו, תשפיע עליו. נכון שאתה לא צדיק ולא בינוני, אבל ביחס לאדם שמתחתיך ולא יודע, אתה המשפיע שלו. וכמובן שההשפעה של הצדיק, כלומר היהודי הפשוט, שהוא בתפקיד המשפיע עכשיו, למי שיודע פחות ממנו, או למי שזקוק לעזרה שלו, לא מדובר פה רק על עזרה רק ברוחניות, גם בגשמיות, כמו בחסידות, בעני חי ומזוני. ובאמת הרבי זכותו מגנה עלינו היה מופת לצדיק אמיתי. אגב, ששאלו אותו, הוא אמר אולי בינוני, זאת אומרת, הוא ראה בעצמו בינוני, לא צדיק. כלומר, הוא היה הסמל של השילוב האידיאלי בין רבי אלימלך מליז'נסק ונועם אלימלך, אדמו"ר זקן בעל התניא. הוא עצמו ראה בחמיו, כן, מורי וחמי, השוור, כבוד קדושת אדמו"ר הראי"ה, רבי יצחק שניאור רוסן, אדמו"ר שישי בחב"ד, שהרבי התחתן עם ביתו השנייה. אז הוא ראה בחמיו צדיק האמת של הדור, צדיק הדור, והיה מקושר בו, ומכוחו ותורתו פעל להשפיע לכל הדור ברוחניות ובגשמיות. לכן כל דבר אומר, אזכיר על הציון, אני אלך לציון של חמי ואני אתפלל עליכם. לכן יש פה ככה על דרך עבור, סימן זה ינקות בידכם, צדיק פלוס בינוני בגימטריה עולה 332, שזו בדיוק הגימטריה של מנחם מנדל. מנחם מנדל שווה צדיק פלוס בינוני. ולכן אני רוצה, אנחנו בשיעור מוקלט, אז אני לא אוהב לקרוא הרבה מקורות, אבל כן להקריא לכם כמה שורות מתורת מנחם חלק א', שבת פרשת ראה תש"י. כלומר, סדר גודל של חצי שנה אחרי שהרייץ נפטר, אנחנו לפני י' שבד תש"י 1951, שאז הרבי ביורצייט שנה לאדמו"ר הרייץ חמיב קיבל עליו את הנשיאות במאמר מפורסם, מאמר באתי לגני, פה הרבי עוד קראו לו הרמ"ש, הרב מנדל שניאורסון, שהיה בעצם חסיד, לא היה בתפקיד רשמי. כותב כך, כן, זה שכתוב של השיחה שלו בפרשת ראה תש"י 1950. והנה האדם, כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש עני בגוף וצורכי הגוף, כך יש עני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם בצדקה, ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח. מה אמרת נוסרם לברכה? כי תראי ארון וכיסיתו, שואל התנא דבי אליהו, כיצד? אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפילה ולמדהו וכולי וזרזהו במצוות. וכמו שבקשת כל אחת ואחת מאיתנו לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית ובצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול ותשרי, ובבואנו בימים אלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהיה בידי כל אחד ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול, גדול לפי מאודו שלו, של צדקה שעשה להושיע את העני בגשם, משל צדקה שעשה להושיע את העני ברוח. וכמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, כי אין לך עני שאינו יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו, כך בצדקה ברוח שגם העני ברוח מחויב בה, כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם, ליראת שמיים, תורה ומצוות. ולפעמים גם לשיחה, כלומר לפי היכולת ככה קושי, ככה אתגר. אשר העשירים בגשם ועשירים ברוח, זה ביטוי, עשירים ברוח, בעלי תורה, יושבי אוהל ובני הישיבות, צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומידיעותיהם להצלת, רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם שיחיו. עד כאן ציטוט. לרבי באמת היה אכפת מכל יהודי, אפילו כאלו שהוא לא הכיר. הרב צבי שוורץ היה חסיד מונקץ. מונקץ עיירה מרכזית בדרום ערב גליציה, בין רומניה לאוקראינה, היום זה יותר רומניה אני חושב. חסיד מונקץ שרד את השואה, נשאר יחיד, בלי משפחה, בלי כלום, אפילו בלי רבה. הגיע לניו יורק תשו"ב 1946, והוא חוסיד. הוא רוצה להתחתן עם מישהי מבית חסידי, הוא מחפש שם, הציעו לו הצעה, הם נפגשו, ונראה שזה הולך טוב, אבל הוא לא יכול להתחתן איתה. למה הוא לא יכול להתחתן איתה? כי הוא חוסיד, וחסיד לא יכול להתחתן בלי שהוא מקבל את האסכומה, את ההסכמה, את הברוכה והצלוח, את הברכה וההצלחה מהרבה. אבל אין רבה. הוא נזכר שהמנחת אלעזר, הרבי ממונקץ', היה בקשרים מאוד חזקים עם הרבי הרייץ, רבי יוסף שניאורסון מלובביץ', שעכשיו נמצא בניו יורק. אז הוא שם פעמיו לברוקלין, רחוב איסטרן פארקווי, כן, איסטרן פארקווי, קורן הייטס, מספר 770, 770, שם היה ביתו של הרייץ, במרכז חסידות חב"ד בניו יורק. הוא מגיע אליו, נפגש איתו ליחידות, והרבי אומר לו, הרבי הרייץ, אומר לו, מזל טוב, הנה והגפת, והגפת, תתחתן איתה, יהיה בית חסידי יהודי מוצלח. והוא מתחיל לבכות הרב שוורץ, אומר לו הרי אצלם אתה בוכה, מזל טוב, אומר לו כן, אבל הרבי שלי לא היה אומר לי רק מזל טוב, וגם אומר לי איפה לגור, מה לעשות, איך להתפרנס, מה הייעוד שלי. הרי הצחיך אמר לו, או, שאלות כאלה, זה תשאל את החתן שלי, הרב מדל שניאורסון, הוא נמצא במרתף, שם היה המטה של מלח, מרכז לענייני חינוך, תרד אליו למטה, הוא שם יושב על הספרים, תגיד לו שאני שלחתי אותך, והוא יענה לך על כל השאלות האלו. ככה הרי צריך את החתן שלו, עוד בחיים חיותו. הרב צבי שוורץ יורד למטה, אחת בלילה, דופק בדלת של הרב מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', שעושה את העבודה של המרכז לענייני חינוך, לוקח כיסא, מתיישב לידו. שואל אותו, מי אתה? מה אתה? הוא מספר לו, ואומר לו שהרייץ שלח אותי אליך כדי שתגיד לי, הוא אמר לי שאני מתחתן עם הבחורה, אבל איפה לגור, מה לעשות? הוא אומר, זה שאלות אליך. הרבי הסתכל עליו, חייך, ואמר לו ביידיש, מה השאלה? ברור, תיסע לברזיל. תיסע לסאו פאולו בברזיל. הרב צבי שוורץ אומר, מה? ברזיל? איפה זה? אומר לו, רבי, זה בדרום אמריקה. אומר לו, הרב שוורץ, איזה שפה מדברים שם? אומר לו, רבי, אני חושב פורטוגזית, אבל תבדוק. אומר לו, הרב שוורץ, אבל הרבי, אני לא יודע פורטוגזית. אומר לו, אז תלמד, מה הבעיה? אומר לו, אבל מה אני אעשה שם? ואז הרבי תראו את העיניים שלו כלפי העתיד. אומר לו, תשמע, אתה ניצול שואה. כמוך יש עוד מאות ואלפים, ואני צופה שהרבה מהעקורים מניצולי השואה באירופה לא ילכו לארץ ישראל. ארץ ישראל זה זה ארץ עם מלחמות. הם כבר עייפו וסבו ממלחמות. הם בטח ירצו ללכת לדרום אמריקה. בדרום אמריקה אין מלחמות, יש שקט ושלווה. תלך לשם עכשיו, אתה תהיה ראשון. תקים בית כנסת, בית ספר, מקווה, ותהיה אחראי שם על כל היהדות. וכל ניצולי השואה שיבואו לסאו פאולו בברזיל, יתקבצו סביבך, ואתה תהיה המדריך שלהם והמורה שלהם שישמרו על הנקודה היהודית. הרב שוורץ, כמו חסיד אמיתי, למרות שלא היה חבדניק, היה מונקץ של חסיד, של חסיד של הרבי מונקץ, הלך לברזיל בציוויו של הרבי, שאז היה רק הרמ"ש, החתן של הרבי מלובביץ', והוא ביקש טלפון שיכול להתייעץ איתו. הוא באמת הגיע לשם, הקים בית ספר, בית כנסת, גנים, מקווה, אימפריה. הוא היה שלוח של הרבי עוד לפני שהרבי היה רבי, והוא אמר, על כל שאלה הייתי מתקשר, שולח מכתבים ומקבל מופתים, תשובות על ימין ועל שמאל. קופץ איתכם 23 שנים קדימה. 1969, הרב שוורץ כבר מנהל את האימפריה היהודית בסאו פאולו, גנים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, בתי ספר יסודיים, מתנס, חוגים, בתי כנסת, מקוואות, אימפריה של חב"ד בסאו פאולו. יום אחד הוא מכין קבוצה של ילדים בני 12 וחצי לקראת הבר מצווה, ובורש אחד הילדים ככה מהורר, לא פשוט, אומר לו תיגש אליי אחרי השיעור. הילד ניגש אליו ומתחיל לבכות. שואל אותו הרב שוורץ מה קרה, אומר לו תבוא הביתה, אבא ואמא מצב לא טוב. הוא ישר הולך 7 בערב עם הילד להורים שלו, ופוגש שם זוג הורים מרוסקים, ממרים בזה, שואל אותם מה קרה? הם מספרים לו שהבת שלהם, הבת שלהם הבכורה יהודית, הבת שלהם יהודית שנקראת השם הסבתא של היהודית שנספתה באושוויץ, נפגשה לאחרונה עם בחור מקומי מסאו פאולו ברזיל, שוורץ חיה, ברזילאי קתולי, והם רוצים להתחתן. ולא משנה מה כל הניסיונות והכל, הם לא הצליחו לשכנע אותה, והם מבקשים מהרב שוורץ שהוא יסכים לדבר איתה, אולי היא תשמע לו. הוא ישר ככה קובע פגישה עם הבחורה, הבחורה מנומסת, היא יודעת שזה הרב של ההורים שלה, נפגשת איתו, הוא בא אליה לבית שלה ומדבר על ליבה ומנסה לשאול אותה, תקשיבי, קוראים לך יהודית, את יהודית, את על שם הסבתא שלך שנספתה באושוויץ, מה היא תגיד על החתן שלך שהוא קתולי, שהוא נוצרי, מה אפשר לעשות? מנסה להסביר לה מימין, משמאל, היא לא משתכנעת. בסוף הוא אומר לה, תקשיבי, יש לי בקשה אחת, תעצרו את הכל, תחכי שבוע, תחשבי על מה שאמרתי, עוד שבוע ניפגש, נדבר, ואם אני אצליח לשכנע אותך, אז אחלה. אז היא אומרת לו, בסדר. ואם לא תצליח לשכנע אותי, עוד חודש החתונה, ואתה בא לחתונה. הרב שוורץ יצא מהבית, כמובן מעשה רץ לבית שלו, וישר התקשר למזכירות של הרבי סבן סבנטי. התקשר לרב חודקוב, שהיה המזכיר הראשי, אדם הכי מקרוב לרבי מלובביץ'. אומר לו, שלום, זה הרב שוורץ, מסר פאול הרבי שלח אותי, אני צריך דחוף את הרבי עכשיו. אומר לרב חודקוב, כולם צריכים את הרבי עכשיו. תשלח מכתב ותקבל תשובה כמו כולם. הוא אומר לו, אין לי זמן, נשלח מכתב, יגיע שבוע, עד שיחזור שבוע, גל, 3 חודש, אין לי זמן, אני צריך תשובה היום, עכשיו, מהרבי. הוא שלח אותי, שיקח אחריות ויתן לי תשובה. הרב חודקוב נבהל מהתקיפות של הרב שוורץ, אמר לו, תמתין שנייה על הקו. הוא הלך לרבי. אחרי כמה דקות, מורטות עצבים, שהרב שוורץ על הקו, הרב חודקוב מרים את השפורפרת ואומר לו, תקשיב הרב שוורץ, תגיד לאותה בחורה שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותה ומבקש ממנה שלא תתחתן עם הגוי הזה. ככה תגיד לה. אומר הרב שוורץ הרב חודקוב, אבל מי זה היהודי הזה? ואז פתאום הוא שומע את הקול של הרבי, שמרים את השופרת ואומר לו, תגיד לה שזה מנדל שניאורסון. תח, מנתק את השיחה. טוב, הרב שוורץ, לא יודע מה לעשות. הוא נבוך. כעבור שבוע מגיעה הבחורה, יהודית, מגיעה אליו הביתה. הוא מדבר איתה בכל זאת, מנסה לעורר בת הנקודה היהודית על הסבא והסבתא וההורים וכו', וכמה זה צער יהיה להם וכו' וכו' וכו'. חצי אישה היא לא משתכנעת. היא אומרת לו, טוב, כבוד הרב, תודה רבה. אני מעריכה אותך על מה שאתה עושה בשביל לשמח את ההורים שלי, אבל אני מאוהבת בו, והחלטנו עוד חודש החתונה אתה מוזמן. היא מתחילה לצאת מהבית, ואז אומר לה, רגע, רגע, יהודית, חכי שנייה. הוא רץ למשרד שלו ומביא שם חתיכת עיתון עם תמונה בשחור לבן של הרבי. הוא אומר לה, יש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך ומבקש ממך שלא תתחתני עם הגוי הזה. היא שומעת את זה ומתפוצצת מצחוק. אני אגיד לו, מה אתה רוצה ממני הרב שוורץ? גם כן כל הדמגוגיה, הפופוליזם הזה לא זה, אתם הרבנים? מה זה? לא הייתי בניו יורק, לא יודעת מילה באנגלית, לא מכיר אף בן אדם בניו יורק, מי זה מישהו שאוהב אותי? ואז הוא מראה לה את העיתון עם התמונה בשחור לבן של רבי מלובביץ'. היא רואה את התמונה של הרבי ומתעלפת במקום, מתעלפת על הרצפה. ישר אמבולנס, בלגנים, 3 ימים בבית חולים, חוסרת הכרה, קוראים תהילים על ידה, החבר של הפיונסה, כן, השוורץ חיה, הקתולי, לידה. אחרי 3 ימים היא מתעוררת, ההורים שלה שואלת, מה קרה? אומרת לו, איפה הרב שוורץ? תביא אותו אליי. ישר מבהילים את הרב שוורץ לבית החולים בסאו פאולו, ברזיל. היא אומרת לו, מי זה? מי זה הרב הזה? מה זה? מה אתה עושה לי? אתה מחשף? הוא אומר לו, אני לא יודע מה קרה, תגיד לי מה קרה. היא אומרת לו, שמאז הפגישה הראשונה שלהם, כל לילה שהיא הולכת לישון, היהודי הזה שראית לי בעיתון, רבי מלובביץ' מגיע אליי, עם טלית על הראש, והוא בוכה, 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 ואומר לי, את יהודיה הכשרה, אל תתחתני עם הגוי הזה. את צדיקה, את כשרה, את יהודייה, אני אוהב אותך, אל תתחתני עם הגוי הזה. ושהראית לי את התמונה, התעלפתי. כמובן, המשך הסיפור אני לא יודע. אני יודע שהיא לא התחתנה עם הגוי הזה, הייתי שמח להגיד לכם שהיא התחתנה עם איזשהו חבדניק, והיום הוא ראש כולל וכולי, שזו הגרסה החסידית להם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, אני לא יודע. אבל עכשיו כל החבדניקים יגידו, וואו, איזה מויפת, איזה נס, הרבי תותח, אבל מבחינתי אין פה מופת. הנקודה האמיתית פה, וואו, איך הרבי טורח והטריח את עצמו לבוא אליה בחלום 7 ימים, רק כדי מישהו, מישהי, שהוא לא מכיר בכלל. היא גם לא חבדניקית. העיקר שלא תתחתן עם הגוי. יש כאלה עוד מלא סיפורים, אני אספר סיפור אחד בקצרה ונעבור לנקודה הבאה. חלומו של כל חסיד חב"ד זה להיות שליח. כמו שאצל ילד ככה, אולי ציוני רוצה להגיע לסיירת, למטכ"ל, לשייט, את המקום הכי מובחר, אצל החב"דניקים זה להגיע להיות שליח במקום הכי נידח, הכי זה, ולהקים שם מאפס. זוג שהתחתנו, הרבי קרא להם, שאל אותם אם מוכנים להיות שליחים באיזשהו אי בודד בטיסדי בלוך באוקיינוס הפסיפיק, אני יודע מה שאף אחד לא היה שם, לא יהיה שם. הם כמובן, אם הרבי מציע, לא אומרים לא, הסכימו. ארזו מזוודה שלמה עם תפילין וסידורים, עוד מזוודה שלמה עם אגדות של פסח ושופרות, עוד מזוודה עם נרות שבת, כי כל אישה ובת מדליקה נרות שבת, וכל המבצועים של הרבי הגיעו לאי בודד שם, נחתו שם, יש איזשהו מעבורת שמגיעה פעם בשבוע, הגיעו לאי, לעיר שם בתוך האי הזה, שלום, יש פה אולי איזשהו יהודים, אמרו לו, מה זה יהודים? ישראל, לא מגירים ישראל. קיצור, שכרו שם איזשהו חדר והתחילו לחפש שם בכל האתרי התיירות איפה שיהודים. היום הראשון הם הולכים, לא מצאו אף אחד, היום השני, ככה חולף שבוע, שבועיים, חודש וחודשיים, ובית חב"ד ריק, אין להם מניין, אין להם תפילה, הנרות שבת מעלות אבק, התפילין לא הוצאו מהנרתיק שלהם, לא פגשו אף יהודי, שולחים מכתב לרבי, אולי אכל הטעות, התבלבלנו, אולי הרבי התכוון לאי אחר, למדינה אחרת, לא, 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 ימשיכו בשליחות, אתם עושים טוב, תמשיכו בשליחות שלכם. חולפת חצי שנה, הם לא פגשו אף יהודי. ראש חודש אלול, מוציא את השופר כבר, להתחיל לתקוע, והוא שואל את הרבי, אולי מאחר ואין פה יהודים, אם אפשר להגיע לימים הנוראים, להגיע ל-770, עם המשפחה, עם חב"ד, עם הרבי. אומר לו, מה פתאום, שליח לא עוזב את באמצע המשמרת, אתה באמצע השליחות, אתה לא עוזב, אתה נשאר באי גם בימים הנוראים. הם התעודדו, בטח יגיעו פה איזשהו אוטובוס של תיירים ישראלים, ונעשה איתם את החגים, אבל גורנישט. לא ראש השנה, ולא יום כיפור, ולא סוכות, הם לבד. והם שולחים מברקים לרבי, אולי טעינו לחזור, אומר לו, אתם לא יכולים, אתם באמצע השליחות, אתם פועלים נהדר, תמשיכו. ככה שנה, שנתיים. אחרי שנתיים הם מקבלים תשובה מהרבי, או, יישר כוח על ביצוע השליחות, עכשיו אתם יכולים לחזור לניו יורק. הם מוכזבים. אף נרות שבת לא חולקו, אף תפילין לא הונחו. עם כל הציוד חוזרים לניו יורק, ישר מגיעים לרבי, נהוג שהשלוחים מגישים דוח על הפעולות שלהם, ומה הגישו? דף ריק, לא הצליחו כלום. והרבי מקבל אותם במאור פנים בלתי רגיל. אמרו לו, אבל הרב, לא עשינו כלום, לא הצלחנו, לא פגשנו, אמרו, בואו נספר לכם. סיפר להם שכבר בשבוע הראשון הייתם בדירה שלכם ויצאתם מהרחוב, והרבי כאילו היה שם, מטייל את הרחוב, אתה הולך פה, ואז יש רמזור, ופונה ימינה שם, בדיוק ברמזור, שאתה מחפש שם בטיילת את התיירים והכל, בקומה השנייה השלישית ממול, ישבו שם זוג של ניצולי שואה. הם ברחו אחרי השואה, בדקו איפה בגלובוס יש אין אנשים שלא מכירים את יהודים, ישראל, ואמרו בוא נברח משם, שלא ידעו שאנחנו יהודים, בוא נברח מהמקום הזה, מהעולם הזה שבו רוצים להרוג יהודים. הכחישו את יהדותם ולא גילו לאף אחד. ופתאום אותה אישה יושבת על המרפסת עם הקפה של הבוקר והעיתון המקומי, ופתאום היא רואה למטה יהודי עם כובע ופרק וגרטל וזקן, שמתלבש כמו הסבא שלה שנרצח, השם ייקום דמו, והיא לא מדמיינת מה? יש עוד דברים כאלה בעולם? היא קוראת לבעלה, וגם הוא לא, הם לא מאמינים. ומאז כל בוקר שאתה יוצא לצעידה שלך לחפש אנשים, להניח תפילין, או נשים להדליק נרות שבת, הזוג הזה מסתכל עליך ועל רעייתך עם הפאה והחצאית, ואומרים, וואו, ולאט לאט זה קילף את כל הקליפות וכל השכבות. לקח שנתיים שהם הסתכלו עליך, ולפני כמה זמן הם באו לפה ליחידות אצלי, והיום הם גרים בניו יורק, וחזרו ליהדות. הרבי שלח זוג שליחים, שיהיו שם שנתיים, בלי שהם מבינים מה הם עושים, בלי מניין, בלי תפילה, בלי כלום, כדי לקרב זוג ניצולי שואה חזרה לעם ישראל, ליהדות המקורית. וכאלה שם המון סיפורים. נעבור, ולכן, הנקודה פה זה האכפתיות, זה לא הרוח הקודש, איך הרבי ידע עליה. נעבור כעת לנקודה נוספת, שהודגשה רבות אצל הרבי, והיא מהווה בעצם המשך ישיר לנקודה הקודמת. וזו הנקודה שהמעשה הוא העיקר. הרבי הרבה לצטט את המשפט הזה, שהוא בעצם עיבוד של דבר רבי שמעון בגמליאל במשנה באבות, פרק א' משנה י' ז', לא המדרש עיקר אלא המעשה. הרבי אמר, המעשה הוא העיקר. ובאמירה הזאת יש מסר עמוק. אתה לא יכול לסמוך רק על הרבי. אנחנו רואים היום בחנויות של הרשת, עשה זאת בעצמך, אתה צריך לעשות זה בעצמך. הרבי הרבה לדבר על זה בכל מיני מקורות, שאני עכשיו לא אקרא אותם, שאצל הפולנים, בחסידות, דיברנו על איז'נסק ואחרים, הצדיק הוא העיקר. תבוא לצדיק, צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. מה שאתה צריך, הרבי, הצדיק יתפלל בשבילך, יעשה לך ניסים בשבילך, יפה בשבילך, אתה תהיה פשוט. הוא אומר, לא, בחב"ד זה לא ככה. בחב"ד אתה צריך לעבוד בעצמך. השער של ספר התניא, ככה בסס הרבי על דברים של אדמו"ר הזקן, שהוא בעצם הוא הדור השביעי ממנו, השער ספר התניא אומר, ספר ליקוטי אמרים, הנקרא בשם ספר של בינוני, מלוקט מפי ספרים וספרים, ופי סופרים קדושי עליון, נשמתה בידי מיוסד, פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפי רבך לעשותו, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה בעזר השם יתברך. לכאורה, הדרך הקצרה, זה ללכת לרבי, לצדיק, בכל דבר הבניין, הוא יסדר אותך, אין, מה שאתה צריך, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, עם מי להתחתן, מה להתפרנס, טויוטה קורולה, מיצובישי לנסר, הוא כבר ידאג לך. אבל זו הדרך הקצרה שלמעלה האמת היא ארוכה. מה קורה אם אני לא יודע מי הרבי שלי? או, אני יודע מי הרבי שלי, והוא גר בליז'נסק, ואני גר בפתח תקווה, מה זה יעזור לי? או, מה קורה אם אני שכן של הרבי שלי, אבל הרבי הסתלק? אז מה קורה איתי? הפתרון הוא הדרך ארוכה. דרך ארוכה שהיא קצרה. אומר לנו ספר התניא, תהיה אתה בעצמך בינוני. תהיה אתה בעצמך הרבי שלך, ואל תבנה רק על הרבי. אבל זו ממש ממש דרך ארוכה. אבל אנחנו לא לבד. הרבי מחזק אותנו. הדור שלנו הוא דור מיוחד, דור מסוגל. שלא ניפול חס ושלום לקטנות, כמו המרגלים מפרשת שלח. במאמר ההכתרה שלו, באתי לגני, תשי"א, הרבי שם דגש על העניין הזה שאנחנו בעצם, נגיד במילים שלנו, אנחנו ננסים, קטנטנים, אבל ננסים על גבי ענקים. כל הפעילות שלנו והיכולות שלנו הם מכוח הדורות הקודמים, ועכשיו נשאר רק לצחצח את הכפתורים. האמת היא, זה לא רק חסידות, זו הלכה פסוקה, כמאמר החוזה הידוע, אם תרצו אין זו אגדה, כמו שאומרים בישיבה, אם תרצו אין זו אגדה, זו הלכה. רמב"ם, מלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לחב חובה, וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר, וצדיק יסוד עולם. ושצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. זה הבסיס הרעיוני וההלכתי לכל המבצעים, לכל המבצעים של חב"ד, כל הנחות התפילין, הדלקת נרות, שבכוחה לשנות את העולם. חסיד חב"ד אחד, בחור בן 18, חופש הגדול, נסע לאלסקה. הרבי שלח אותו. הוא הגיע לעיר גדולה באלסקה לחפש יהודים, ולא מצא שם. עבר בכל בתי הספר, אז אמר, טוב, אני אספר לכם על יהדות. ככה סיפר, עד שהוא הגיע ביום האחרון לכיתה ג' בבית ספר של אסקימוסים או משהו כזה, ושאל אותם, אמר להם, השלום, אני יהודי. מישהו פה פעם פגש יהודי? ילדה חמודה עם צמה שחורה, ירים אדם, אמר לו, כן, אדוני. אני פגשתי פעם יהודיה. אמר לה, איפה פגשת? היא אמר לו, כן, אמא שלי יהודיה. אותו בחור נדהם. יש פה ילדה בתשע, כיתה ג' שלא יודעת שהיא בעצמה יהודיה. למה? כי אם אמא שלה יהודיה, אז גם אם אבא שלה גוי, אבל היא יהודיה. ויש לו עכשיו רבע שעה לדבר איתה, להניח תפילין לא יכול להציע לה, ולחבר אותה ליהדות. הוא חשב, חשב, מה הרבי אומר לה? ואז הוא התחיל לספר לה על הדלקת נרות שבת. הוא אמר לה, תראה, אנחנו באלסקה. אלסקה זה המקום הכי מערבי בעולם. עולם זה, עולם הוא כדור, אבל בעצם המזרח, אוסטרליה, זה בעצם תחילת היום, יש לנו את הקו התאריך וכו'. ואלסקה זה בעצם החלק הכי מערבי. אמר לה, יש מצווה שנקראת הדלקת נרות שבת. שברגע לפני כניסת שבת, אנחנו מפסיקים את החושך של ימות השבוע ומוסיפים אור, לפני שהשמש שוקעת להאיר את העולם. הוא הוציא לה מהכיס שתי נרות שבת, אמר לה, תדליקי כל יום שישי בלילה, לפני שהשמש שוקעת, תדליקי שתי נרות שבת. ואת תהיי הדלקת נרות שבת האחרונה בכל שבוע. את אחראית לגרש את החושך הסופי. וזה התפקיד שלך, את ילדה בת 9 וכל העולם תלוי בך. זה ממש המימוש של הרמב״ם שקראנו. אני לא יודע אם אותה ילדה נהייתה חב"דניקית, אני לא יודע, אבל התלהבתי, וואו. חסיד שאומר, מה רבי אומר לו? אומר לה, פתאום הוא נותן אחריות לילדה קטנה. המעשה הוא העיקר, הכל תלוי בך. התפיסה הזאת היא שהמעשה הוא העיקר, היא בעצם מעבירה את הדגש מהרבי, מעבירה את המוקד מהרבי לחסידים. הכל בידיים שלכם. יש פה מסר עוצמתי של שותפות עם הרבי. ובכלל שותפות עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותי ואת המעשים שלי כדי למהר ולהחיש את הגאולה. ובלי זה הוא לא יכול. עכשיו, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול גם בלעדינו. אבל יש פה הזדמנות. רצה הקדוש ברוך הוא לפיכך יבנה תורה ומצוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול בלעדינו, אבל הוא רוצה לזכות אותנו ולתת לנו להיות שותפים איתו. כלומר, לא הכל תלוי ברבי. אלא בעצם כל חסיד הוא רבי בפני עצמו, שיכול וצריך לגאול את עם ישראל ואת העולם כולו. ופה אני רוצה לספר עוד סיפור, שמבחינתי הוא סיפור הסיפורים בחב"ד, אף על פי שהוא לא מוכר כל כך בחב"ד. סיפרתי אותו עשרות פעמים, והוא שמע שיש אפילו תיעוד של זה באינטרנט, אם כי אני באופן אישי כבר כמה שנים לא ראיתי את התיעוד הזה, בעבר מישהו ראה לי ככה בצורה מעוותת, אבל אמרו לי שזה מתועד. החל משנת תשמ"ב, 1982, ועד להסתלקותו, הרבי כבר לא קיבל ייחודיות. הוא היה עושה חלוקת דולרים. בכל יום ראשון, משעות הבוקר עד הלילה המאוחר, עומד שעות כבר שעות, מחלק דולרים לצדקה, וככה מפה ההזדמנות להחליף, להשחיל איזשהו מילה, משפט עם הרבי. מראים שם בווידאו יהודי, מבוגר, 70, 75, הוא לא חבדניק עם כובע, לא של חבד, עם פאות ארוכות, וזה היה לא חלוקת דולרים, זה היה חלוקת משקה. עכשיו זה לא ביום ראשון, זה היה אחד ממוצאי השבת או מוצאי החג, הרבי מחלק כוס ברכה, משקה, ב-770. ואז המזכיר, הרב גרונר, מגיש את המשקה לחסיד, לרבי יש משקה משלו, ועושים לחיים לחיים עם הרבי, ממשיכים מעלה, בא בתור. אותו חסיד מקבל את המשקה מהרב גרונר, והוא ניגש לעשות לחיים עם הרבי, אבל לא עלינו, טעות של מתחילים שלא נדע, הוא לקח את הכוס ביד שמאל ועשה לחיים לחיים עם הרבי ביד שמאל. הרבי נבהל, עצר את הכל, פנים רצות, אמר לו, תשמע, אנחנו חבדניקים. בחבד נהוג שיהודים חסידים עושים לחיים ביד ימין. אז יד, בוא נעשה שוב פעם מההתחלה. כמובן, היהודי הזה היה מובך, מושפל, כולם הסתכלו, פדיחות. מה, אתה לא יודע שניגשים לרבי ביד ימין? הרבי עודד אותו, אמר, לא נורא, בוא נעשה שוב פעם ביד ימין. החסיד הסתכל על הרצפה. ואחרי 10 שניות של מבוכה, הוא לקח שוב פעם את הכוס ביד שמאל, ושוב פעם, לחיים, לחיים, הרבי! הפעם כבר רבי לא חייך, והוא אמר לו בתקיפות, אמרתי, יד ימין בבקשה! החסיד היה סגול מבושה, החסידים רצו להרוג אותו. הרבי אמר לך ימין, אתה מגיש ביד שמאל, מה אתה לא מתבייש? ואז החסיד התעשת, והושיט בפעם השלישית, יד ימין רועדת, לקח את הכוס מיד שמאל, ועם חיוך רחב מהתרגשות, ניגש לרבי, לחיים, לחיים, והרבי אמר לו, או, זה לחיים חסידי אמיתי, לחיים, לחיים. המשך הסיפור הזה שהחסיד הזה כמעט התעלף, וצריכים לתפוס אותו ולהושיב אותו. נכון, סיפור פשוט, מה קרה? אלא התברר ש10 שנים קודם לכן, אותו יהודי חסידי קיבל שבץ, לא עלינו סטרוק, כן, CVA, ובעקבות אותו שבץ, נפגע המרכז הימני במוח, וכל הצד הימני הרגל והיד לא מתפקדות כמו פעם. יד ימין שלו הייתה משותקת. הוא כבר לא, תפקדה 10 שנים, הוא כבר לא ידע לעשות לחיים ביד ימין. אז כמובן, מה, מייסר, וואי, איזה תותח הרבי, איזה מויפטים, איזה קור רוח הקודש, איזה צדיק, כן, צדיק גוזר, כשהוא יכול מבטל. אבא שלי הסביר לי, שהנס הגדול פה והמסר העיקרי זה לא של הרבי יש כוחות מעל הטבע, שהשם נדבך מה שנקרא חנן אותו, בירך אותו בזה. זה פשוט, זה גלוי, כשמש בחצי היום כולם יודעים את זה. אבל המויפת, הנפח החסידי האמיתי, זה שהחוסד הזה התבטא לרבי. הוא לא ניסה לתאר, אתה יכול להגיד, שמה, כבוד הרב, יש לי אישור מהרופא, יד מין משותקת, שמאל. הרב אמר, לא ידעתי טוב, לחיים, לחיים. אבל לא. אחרי 10 שנים שהמוח כבר הפסיק, המוח חדל להעביר פקודות ליד ימין, בפעם השלישית החסיד קפה למוח שלו לצוות על יד ימין לזוז, ולעשות להרים אותה לחיים עם הרבי. אבל יש פה גם מסר עמוק לכולנו. כביכול עם ישראל בגלות, עם ישראל בגלות זה מציאות מנוונת, משותקת. הנשמה אולי קצת מפרפרת, אבל הגוף משותק, וגם בארץ ישראל, עוד לא זכינו למקדש, לגילוי קדושה מוחלט, הקרובים לא מעורים זה בזה, אין לנו כהן גדול. בא הרבי ואומר, מה פתאום? זה שיתוק, זה פיקטיבי. הגאולה כבר כאן, משיח מוכן, רק תתנו פקודה ליד ימין והיא תזוז, לחיים לחיים. היד, בטח יד ימין, ימין השם רוממה, מסמלת את הממד של העשייה. המעשה הוא העיקר. באחת משיחותיו האחרונות של הרבי, קצת פחות משנה לפני שהוא קיבל את השבץ, בכ"ז באדר ב' תשנ"ב 1992, הוא הדגיש את הכוח שיש לחסידים יותר מהרבי. השיחה הזו שניתנה בכ"ח בניסן תשנ"א מכונה בחב"ד השיחה הידועה. תסתכלו ביוטיוב, אפשר לראות אותה, תרסו השיחה הידועה, כ"ח ניסן, תמצאו אותה, יש שם אפילו תרגום לעברית. זה היה שיחת פתע, פתאום אחרי ערבית, הוא הסתובב, ביקש רמקול והתחיל לדבר, לא נקרא אותה בגלל עכשיו קוצר הזמן, שווה לקרוא בפנים, אני אשאל לכם בלי נדר דף המקורות, תוכלו להם בו בפנים. אבל המסר המרכזי של השיחה הזאת, זה שהייתה שיחה חריגה מכל קנה מידה אצל הרבי. הרבי אמר אותה בבחיות, בכלל הרבי כמעט לא דיבר על עצמו, לא אמר את המילה אני, אבל הרבי מודיע שהוא כבר עשה כל מה שביכולתו. ההתבטאות נדירה של הרבי על עצמו בגוף ראשון. המסר של השיחה זה שהמשיח תלוי בנו. אם נרצה יהיה, ואם הוא לא הגיע, זה אומר שמע מינה שלא באמת רצינו. הוא אומר הרבי מספיק שיהיו 10 אנשים, 2-3 אנשים, אולי מניין שירצו ויפעלו כמו שצריך, מה המשיח יבוא. עכשיו תשאל כל אדם, דתי, בטח חבדי, אתה רוצה משיח? בטח אני רוצה משיח. הוא אומר הרבי לא, אם המשיח לא בא, סימן שלא רציתם באמת. שוב פעם, המעשה הוא העיקר. והעיקר זה אצל החסידים, לא אצל הרבי. נתחיל לסכם. דיברנו על האכפתיות של הרבי, ועל הדגשת הפרקטיקה, להוריד את הרוחניות למעשיות. שמעתי ממורנו ורבנו הצדיק, רבי אברהם אברג'יל, זכותו מגן עלינו, ששאלו פעם את הרבי מה זה ביטול תורה אצלו. אז חשבו שהוא יגיד אולי חלוקת דולרים, אולי לקרוא אלפי מכתבים בשבוע, לתת להם תשובות, אולי יחידויות או דברים כאלה, אבל הרבי אמר שאצלו ביטול תורה, זה כשהוא לומד סוגיה 6 שעות ברצף, עם כל המפרשים, ולא יוצא לו מזה שום נפקמינה למעשה, שום השלכה מעשית. עכשיו נפקמינה למעשה אין הכוונה להלכה פסוקה, לומדים מסכת זבחים, אין מקדש, אנחנו גם לא כהנים רובנו, נכון? אני לא כהן בכל מקרה. אז מה זה משנה אם מקטירים ככה או... מה זה נפקמין, למה חסידות? הכוונה שמכל דבר צריך ללמוד, תורה מלשון הוראה, הן בלימוד תורה והן בחיים. אנחנו צריכים בסך הכל להרכיב את המשקפיים הנכונות, על מנת לראות את הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המציאות, ולתרגם את זה לעשייה, אבל עשייה שהיא מוכוונת גאולה. משיחה של הרב שטיינזלץ, לפני 18 שנים בארצות הברית, אני מקריא. כותב ככה, אבשנה צריך לתת לברכה. אנחנו, זה היה קצת לפני חומת מגן, מי שזוכר את התקופה הזו. אנחנו מצויים כעת במצב ביש למדי. אבל זה גם רלוונטי להיום, תשפ"א. מנסים לנוע ימינה, הדרך חסומה. מנסים לזוז שמאלה, אך גם הדרך הזו חסומה. מנסים להתקדם, אך איננו יכולים. מנסים לסגת, אבל הדרכים מנותקות. אנחנו מוקפים וחסומים מכל האיברים, למעט כיוון אחד, שאינו סגור, למעלה. הדרך הזו עדיין פתוחה, ועלינו לנסות לנוע בה. עלינו לעשות זאת לא רק כהיגד, כסיסמה, אלא כצעד מעשי, רציני, לקראת דרך חיים אחרת. אין פירוש הדבר, הבה נניח לכל אותם דברים שעסקנו בהם, ונלך רק עם מה שלמעלה מאיתנו. איננו נדרשים להיות שמימיים ולשכוח לאכול ארוחת בוקר. את זה לא ישכחו הבריות גם לעתיד לבוא. אך אנחנו יכולים להתבונן בחיינו מפרספקטיבה אחרת. וכשנתבונן בהם כך, הם יעשו שונים לחלוטין, משום שעיקר מעייננו יהיה במה שלמעלה מאיתנו. אומר הרב שטיינזלץ שבעצם, אני במילים שלי, הפרספקטיבה של הרבי, המשקפיים שאותם הוא הרכיב לראשו, היו של כל ימיו להביא לימות המשיח. הרמב"ם כבר קבע בהלכות מלכים, שאנחנו לא באמת יודעים איך זה יהיה. אני מקריא מסוף משנה תורה, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו, עד שיהיו. שדברים סתומים הן אצל הנביאים, גם החכמים, אין להם קבלה בדברים אלו. כל מה שהתרחש לנגד עינינו במאה ה-20, ומתרחש נגד עינינו במאה ה-21, הוא פועל יוצא של מה שקורה למעלה. והרבי בתבונתו ורוח קודשו זיהה את התמורות כדבר שלא ניתן להתעלם ממנו כלל. אוניברסיטה זה לא דבר רע. זה בא להגיד לנו משהו. מה יש ללמוד ממלחמות, מאומנות, מספרות, ממדע, מפיזיקה, ממחשבים. ולכן חובה עלינו להתאים את המעשים שלנו בתחתונים כדי שיתאמו לזירת ההתרחשות האמיתית שזה התרחשות בעליונים. תגידו טוב, הרי הרבי לא המציא את המושג משיח, גם צדיקים אחרים דיברו על המשיח, במה שונה הרבי דווקא מאותם גדולי עולם. אני מקריא מהספר של יחיאל הררי, סודו של הרבי, עמוד 221. חסידי חב"ד מספרים על רב אמריקני ששלח את ביתו למחנה קיץ של חב"ד רקצקיל, זה בניו יורק. ילדי המחנות נהגו להתאסף יחדיו יום אחד בבית מדרשו של הרבי ב-770. והרבי היה נושא לפניהם דברים. זמן מה, לאחר אותה התכנסות, בא האב לבקר את ביתו, ושמע מפיה על החוויות שחוותה במחנה. בין הדברים סיפרה לו הילדה בהתלהבות על המפגש עם הרבי, ודיווחה כי הרבי אמר שהמשיח ממש עומד לבוא. תמה הרב אמר לביתו, הלא גם אני מדבר על כך בבית הכנסת שלי. על כך הגיב הילדה, כן אבא, אבל הרבי גם מתכוון לזה באמת. דיוק יפה של ילדה. אנחנו היום ג' תמוז, תשפ"א, 26 שנים אחרי הסתלקותו הכואבת של הרבי נסידורנו, זכותו מגנה עלינו. הרב שלמה יוסף זווין, החסיד חב"ד של הרייץ, הוא זה שבחן את הרבי לפני שהוא התארס עם הבת של הרייץ, הרב זווין בחן אותו, אם הוא תלמיד חכם, כן, שתדעו את זה. הרב זווין, שהיה חסיד אמיתי וגאון גדול, כותב שפעם נהוג לומר שהגאון מווילנה השאיר אחריו ספרים. הבעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות, הותיר אחריו אנשים. ואילו אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, השאיר אחריו גם ספרים וגם אנשים. אני חושב שזה סיכום ראוי גם עבור דמותו המופלאה של הרבי זכותו מגנה לנו. השאיר אחריו גם ספרים וגם אנשים וגם משימות ומבצעים שכולנו צריכים לבצע. אי אפשר לבנות רק על הרבי. המעשה הוא העיקר, וזה תלוי באכפתיות שלנו. לכן נתפלל שנרצה וגם נצליח ליישם את תורתו הגדולה, וממילא משיח צדקנו יתגלה השם בקרוב ממש, בצורה כזאת שלא יש שאלות ותמיות וספקות. זה ברור לכולן, הנה הנה משיח בא לגאולה שלמה, שנזכה באמת לרצות ולהידבק בנפשו רוחו נשמתו, חייתו ויחידתו של הרבי, זכותו מגלה עלינו, ומתוך כך אין לי ספק שיש שלום וטובה ברכה בעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.